שיחת היום עם הרב דוד ברוורמן, מבחירי המרצים של ערכים.
אחר הצהריים טובים, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו בתוכנית חדשה כאן ברדיו קול חי, כמדי ערב בין השעות 6 ל-7 בערב. אני איתכם בימי ראשון הקרובים, ובעזרת השם אנחנו נעסוק בנושאים שהנושאים החשובים ביותר בתוך הבית היהודי, הנושא של חינוך, ונתמקד בעיקר בנושא של הנוער המתמודד, ואולי גם ניתן דגש יותר להקדמה לנוער המתמודד, כלומר, איך באמת ניתן את הטיפול הנכון שלנו כהורים לילדים עוד לפני תהליך ההידרדרות. ואני אומר את הדברים האלה, אני אומר מראש לכל מי ששומע, אין פתרונות קסם, ואנחנו ראינו את זה בערכים, ברוך השם, בשנתיים האחרונות, שלמענה מעשרה סמינרים של ערכים בנושא של הנוער המתמודד, והסמינרים של ערכים הם בעיקר עוסקים לתת את המענה להורים מול הילדים. כלומר, לא מטפלים בנערים ובנערות, אלא בעיקר בהורים. אני אומר מראש, אין פתרונות קסם, אבל יש, ברוך השם, לא מעט ידע שהצטבר בשנים האחרונות, אנשים, יהודים נחמדים, יהודים נפלאים, יהודים אכפתים, שמוסרים את הנפש עבור הנושא הזה, עבור לקרב קרובים, והצטבר ידע. והידע הזה, אם הוא לא יעזור לנער הזה, אז הוא יעזור לנער הזה. כמו שאומרים בעלי החסידות על הרצח הנורא שהתרחש, הרצח הראשון בעולם. ברצח הזה, שכולנו יודעים שקין רצח את אבל, אז כתוב בחזל, מחזה לא קל, כתוב בחזל שכשר קין רצח את אבל, הוא לא ידע איך רוצחים. היום יש קורסים מזורזים, אבל אז הוא לא ידע איך רוצחים. אז כתוב בחזל שהוא דקר אותו בכל חלקי גופו, עד שהוא הגיע למקום שממנה הנשמה יוצאת, וכך יצא נשמתו. אומרים בעלי החסידות, אנחנו לא יודעים איכן הנשמה נכנסת. תנסה בכל חלקי הגוף. כלומר, אמר פעם אחד מאנשי החינוך, אמר לפני כמה שנים, כשנחשפנו לתופעה של הנוער המתמודד, אז בהתחלה לא ידעו איך מגיבים, ניסו להשים את זה וניסו להציב את הנקודה באזור הזה או במקום הזה. לא ידעו באמת איך מתמודדים עם זה. אומר, אז הבעיה הייתה, זה שבאמת לא היה מספיק ידע איך מתמודדים. היום אומר, יש כל כך הרבה ידע, אז זה אומר, גם פה יש איזושהי בעיה מסוימת, שבאמת לא יודעים מה לעשות. יש המון ידע, לאן להסתובב, באיזה שיטה, באיזה כיוון. התשובה היא שבעצם צריך לדעת שמדובר על, ולא להיכנס למספרים, לסטטיסטיקות. אם מדובר על 1,000 נערים, אז בעצם זה 1,000 סיפורים. בכל סיפור יש את המענה שלו. אבל צריך לנסות. לנסות כל מה שאפשר לעשות, ובסופו של דבר להגיע למקום הנכון. אין איזשהו מתודה אחת שהיא מצליחה אצל כולם. זה ברור וזה מוסכם אצל כולם, שהכלל הכי בסיסי שיש בתחום הזה, זה שאין כללים. אבל יש המון ידע, ברוך השם. ויש כללים ועצות ורעיונות, שאם זה לא יעזור אצל הנער הזה, יעזור אצל הנער הזה. ואם זה לא יעזור היום, זה יעזור גם מחר. אנחנו צריכים להשתדל. אז לפני שנתחיל, קודם כל נודה למנהל התוכניות, בצלאל כאן, למפיק התוכנית, אבינועם יוגב, לעוזר ההפקה, אסתי הרשקוביץ, עוזרת ההפקה, אסתי הרשקוביץ, לאפרים דוד על אתר רדיו קול חי, לתכני השידור, ישי פופובסקי. אנחנו רוצים להתחיל קודם כל לגעת בכמה נקודות במה שאנחנו עוסקים בהם היום בנוער מתמודד. ננסה להתחיל קודם כל בנקודה הראשונה, שבדרך לכאן דיברתי עם אבא לילד מתמודד. שאלתי אותו, תגיד לי, מתי היית עכשיו מאזין? מה היית רוצה לשמוע? איזה נקודה אתה כאבא היית רוצה לשמוע? או אתה ורעייתך שיושבים ומאזינים, מה היית רוצים לשמוע? אז הוא סיפר לי, זה הסיפור הכואב שלו. הסיפור באמת כואב, לא נכנס לפרטים, אבל הילד שלו בהחלט מתמודד עם ניסיונות קשים מאוד, והוא נראה כמו שהוא נראה, והוא חי כמו שהוא חי. הוא אומר לי, תראה, הייתי בסמינר של ערכים, ולימדו אותנו שהחובה שלנו כהורים לגלות סימני אהבה וחיבה לילד. זה מה שדיברו איתנו בלי סוף. הוא אומר לי, תגיד לי, איך אפשר לאהוב ילד כזה? הוא אומר לי, ילד שמחלל שבת בפרסיה, ילד שעושה את כל הדברים ואת כל הפעולות ומעשים כדי להרגיז אותך, איך אפשר לחבב אותו? איך אפשר לאהוב אותו? הוא אומר לי, אם היית רואה איך שהוא מסופר, אם היית רואה את המראה הפנים שלו, היית מבין שבעצם זה אתגר לא פשוט. הוא אומר לי, אתה מדבר לאהוב את הילד, איך עושים את זה? ואז הוא אומר לי, תראה, הסתכלתי בחומש, וכשכתוב את המילה אהבה, הסתכלתי בתרגום אונקלוס, לא פעם ולא פעמיים התרגום מתרגם את המילה אהבה, רחימי. רחימי, מלשון רחמים. התחלתי, אומר, להתבונן על הילד שלי, על כל תהליך החיים שלו. פתאום גיליתי כל כך הרבה קשיים שהוא התמודד, עם כל כך הרבה ניסיונות שהוא התמודד, התחלתי לרחם עליו. וכשהתחלתי לרחם עליו, התחלתי גם לאהוב אותו. הוא אומר, לרחם זה לא במושג של המסכנות, אלא לרחם זה הכוונה היא במושג של לנסות להבין, להרגיש, להיכנס לעולמו שלו. וניסיתי לחשוב, לו אני הייתי מתמודד עם ניסיונות מהסוג שלו, מי אמר שאני הייתי מסוגל לעמוד בהם? וככל שנכנסתי לעולם שלו, היה לי יותר קל. ואז הוא הוסיף עוד דבר שאני רוצה לשתף את המאזינים. הוא אומר, תראי, אתם בערכים, בעיקר העיסוק שלכם, זה הרי לקרב רחוקים. כשאתם פוגשים בחור חילוני, בחור שאינו דתי, הרי בוודאי שאתם מדברים איתו, איך שהוא נראה, כמו שהוא נראה, אתם מלטפים אותו ומחבקים אותו ואוהבים אותו ומדברים אליו בנעימות, מילה, משפט אחרי משפט, ולא מתרגשים מזה שהוא נראה כמו שהוא נראה. למה? כי אתם יודעים שהוא רחוק, שהוא לא מכיר שום דבר, ואתם יודעים שאם רוצים לקרב אותו, אז זה הולך בנעימות ובאהבה, ולאט לאט 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 לאט, עד שאתה רואה את השינוי המיוחל. הוא אומר, ולפעמים זה לוקח 5 או 6-7 שנים, נכון או לא? אמרתי לו, נכון. הוא אומר, אני התחלתי לחשוב כך. אם הייתי חושב את הבחור, שהבחור המתמודד, הוא בעצם לא היה אף פעם במחוזותינו. אולי הוא נולד פיזית במשפחה חרדית או דתית, אבל בפועל הוא לא היה שם. הוא היה פיזית, אבל לא היה מחובר נפשית. אם אני אתייחס אליו כאל בחור שמגיע להורים חילונים, הרי בוודאי שאני אהיה סבלן כלפיו, ואני אוכל לחבב אותו ולאהוב אותו. אז פתאום עשיתי תהליך מאוד מעניין. אומר, חשבתי, זה לא הבן שלי, וזה לא אחיין שלי, ולא בן דוד שלי, ולא שכן שלי, בחור זר. ואם הייתי פוגש אותו, איך הייתי מדבר איתו? הרי הייתי מדבר איתו, כפי שכולנו יודעים איך מקרבים. והייתי נותן לו משלי, ומאכיל אותו, ומשקיע אותו, ומקרב אותו, כי ככה מקרבים. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. וכך הוא אומר לי, לאט לאט, הוא אומר לי, התחלתי לדבר איתו בשפה הזאת. ואז, משני הכיוונים, שמצד אחד לקחתי את הרחימי לרחם, ומצד השני חשבתי עליו כאל נער זר, החיבור של שניהם ביחד גרם לי לשנות כיוון. ופה אנחנו מדברים הרבה מאוד עם ההורים, ואנחנו רוצים עזרת השם אולי בתוכנית הבאה גם לעלות מאזינים ולדבר על הנושא הזה. כי אנחנו מערכים עבדנו קשה מאוד, ובכל המדיות, בכל האפשרויות הפרסום, לשנות את המינוח שהיינו רגילים לומר עד היום, נוער נושר, נערה נושרת. הרי רפרטואר השמות הוא מאוד מפורסם, יש מנוער נושר ועד שבבניק ופרחח ופושטק וכל מיני שמות גנאי למיניהם. הנוער הנושר זה נשמע לכאורה המינוח המקצועי וגם לכאורה אמיתי, כי הוא הרי נשר מתוך המסגרת החינוכית שבה הוא נמצא. אבל עבדנו קשה מאוד לשנות את השם מנוער נושר לנוער מתמודד. הרבה אנשים אומרים, תגיד לי מה זה המשחק מילים משנה אם תקרא לילד ככה או ככה. הרי כולם יודעים שאתה מדבר על נושרים ועל נושרות. אז מה זה משנה אם תקרא לו מתמודד או מתמודדת? מה זה משנה איזה שם תקרא לו? מה זה משנה? זה הבן אדם, אנחנו יודעים איך שתראה, איך שתקרא לו, זה הוא. ואנחנו חושבים שיש מה לשנות ולהשקיע בנושא הזה של שמות. ולמה זה חשוב? יש כאן חשיבות מאוד גדולה, כי אנחנו יודעים שבעצם השם שאתה נותן לבן אדם לאורך זמן, זה היחס שלך כלפיו. היחס קודם כל מתחיל קודם כל מהראש, מהדיבור שאנחנו מדברים. הרי כשקראו פעם לילדים מהנוער המיוחד ושינו את זה מהשם שהיה קודם, מהנוער המפגר או הילד המפגר לילד המיוחד, הרי מה זה משנה? הרי כשיהודים אומרים ילד מיוחד יודעים למה אתה מתכוון. מה זה משנה אם אתה קורא גיל הזהב או שאתה קורא לו קשיש או ישיש? הרי יודעים למה אתה מתכוון. מה זה משנה אם תקרא לו זהב או קשיש או ישיש או זקן? מה זה משנה? אבל זה משנה מאוד. זה משנה מאוד כי השם שאתה נותן לאדם או להתנהגות, זה בעצם בונה את היחס שלך כלפי אותו דבר. כשאתה שומע את השם, את המילה זהב, לבין שאתה שומע את השם ישיש או קשיש, כשאתה שומע את המילה מפגר, לבין שאתה שומע את המילה מיוחד, זה לא סתם סימנטיקה של שמות. זה צורת יחס שלך לדבר. כי החיים שלנו נבנים מאסוציאציות, בעצם מעולם של דימויים, והעולם של דימויים הוא בונה גם את היחס לכל דבר ודבר. זה החיים שלנו. אני ראיתי את זה בהרבה מאוד דוגמאות. אני זוכר שפעם נתתי הרצאה בפני סטודנטים על הנושא הזה של אסוציאציה והנושא של היחס של התניה חיובית או שלילית ביהדות. אז פתחתי את ההרצאה ושאלתי את הסטודנטים, האם יש כאן מישהו מהסטודנטים שמחבב ריח של פרות? מחבב ריח של פרות. אז 5 סטודנטים הרימו את היד. ולא הייתי צריך הרבה להתאמץ ולחשוב ולשאול מה המקום המגורים שלהם. זה או מקיבוץ או ממושב. אני זוכר שפעם לקח אותי נהג מונית מהבית שלי בבני ברק לאחד המושבים. וקילומטר לפני המושב הנהג מונית פותח את החלון. וריח נורא של רפתות נכנס למונית. אז ביקשתי מהנהג, אולי תעשה טובה, תסגור את החלון. הוא אומר לי, איך אתה מונע ממני את הגן עדן הזה? אמרתי, אני לא יודע איזה גן עדן מחכה לך, אבל אם זה הגן עדן שלך, אני מחפש גן עדן מסוג אחר. סגור בבקשה את החלון. הוא אומר לי, אתה לא יכול להגיד לי דבר כזה. אמרתי לו, תקשיב טוב, בין שנינו, מי שמשלם לך זה אני. אז הלקוח מבקש לסגור את החלון. הוא ממש בצער רב ובכאב לב הוא סגר את החלון. ואיך שירדנו, למזלו של הנהג מונית, המקום של ההרצאה שלה היה בדיוק מול הרפת. איך שהנהג מונית יצא מהמונית, העיניים שלו התעגלו כמו ירח באמצע החודש. הוא ניגש לרפת ואני רואה אותו פשוט ממלא את ריאותיו בריח ובניחוח של פרות. שאלתי את הנהג, אולי תיקח קצת מהתוצרת הביתה. אין לי ספק שאשתך תודה לך על זה, וגם השכנים ידעו לך על זה. מה פשר הדבר הזה? איך יכול להיות אדם שמחבב ריח של פרות? באותה מידה שאלתי את הסטודנטים, האם יש מישהו שלא מחבב ריח של פריחת הדרים? זה בתקופה הזאת שאנחנו יודעים שכעת, בחודש האחרון, חודש ניסן, בירחנו את ברכת האילנות. ומי שעובר ליד פרדסים שעדיין נשארו בארץ, יש ריח, פשוט ריח משקר של פריחת הדרים מתפשט באזור. ומי שעובר באזור ופותח את החלון או נעצר, זה פשוט תענוג להריח את הריח הזה. שאלתי האם יש מישהו שלא מחבב את הריח הזה. שתי סטודנטיות הרימו את היד. ולא הייתי צריך לשאול אותם למה. כי יש כאלה שבזמן שיש פריחת הדרים, יש להם פריחה באור, לסוג אחר של פריחה. אבל זה מזכיר להם את הסבל שלהם, ולכן כשמריחים את הריח, הם בעצם נזכרים בסבל. כי הרעיון הוא רעיון מאוד פשוט ומאוד ידוע. כמו שהייתי פעם אצל רופא שיניים שלי. ותוך כדי טיפול כואב, שהוא חפר לי בתוך השם, אני לא יודע לאן הוא רצה להגיע. תוך כדי הטיפול, הוא השמיע לי איזה מוזיקה חסידית. וזה שיר שאני מאוד מחבב. סימנתי לו להפסיק את הטיפול. ואז ביקשתי ממנו לחבות מיידית את המוזיקה. אז הוא שואל אותי למה? אמרתי לו, בגלל שאני מחבב את השיר הזה. הוא אומר לי, נו, אז מה הבעיה? אמרתי לו, אני אגיד לך למה. כי בפעם הבאה שאני אשמע את השיר הזה, אני אזכר בך, ואני לא רוצה לזכר בך. אני רוצה להגיד לך שלום, שלום, ואל תעבור אליי בחלום, כי אני סבלתי פה. אבל אם אני, באותו זמן שאני שומע את המוזיקה, אני סובל, אז שבפעם הבאה שאני אשמע את המוזיקה מבלי שאני אסבול, אז באסוציאציה אני חוזר לסבל. הדברים האלה נבדקו אצל דובים מעולפים וכדומה. מה אני רוצה לומר דבר אחד? כשאתה מדבר על שם של בן אדם, או על שם של מושג, ככל שאתה חוזר שוב ושוב, שוב ושוב, שוב ושוב על אותו שם, אם השם הוא בעל קונוטציה חיובית, אז גם היחס שלך לאותו דבר ולאותו אדם זה ביחס חיובי. ואם השם חלילה הוא ביחס שלילי, אז היחס בעצם הוא יהיה יחס שלילי. כי אם אתה קורא לילד בעל התנהגות חריגה מפגר, אז השם מפגר נמצא בראש, אז היחס הוא יחס לפיגור, יחס לפיגור בדרך כלל יחס לא תמיד הכי חיובי, או לפחות ככה ברחוב מתייחסים ליחס פחות חיובי. באותה מידה כשאתה קורא זקן, ישיש, אז היחס הוא יחס שלילי, כשלפעמים אומרים נראה לכאורה יחס שלילי. כשאתה אומר גיל הזהב, אתה שומע את המילה זהב, זהב תמיד מצטייר לנו בראש במשהו יפה, כתכשיטים, כדבר שאנשים צמאים ומחפשים את הזהב. כך באותה מידה, כשאנחנו מדברים על בשמות הגנאי לילד שמתמודד עם קשיים, אז מהר מאוד היחס, הריחוק, התיעוב הוא בולט והוא מוחש כלפי אותו נער, והוא מרגיש את זה. וכמו ששלמה המלך אומר, כמים מהפנים אל הפנים, כן לב האדם באדם. אומר לנו דבר אחד, כאשר אתה רואה מישהי ששינה את הלבוש שלו, שינה את ההתנהגות שלו, הוא לא נראה כמו שהוא היה קודם, זה מאוד מחיב, זה מאוד כואב, ללא ספק זה כואב מאוד מאוד, אבל דע לך דבר אחד, אינך יודע מה הולך בליבו, אינך יודע מה הולך במוחו, אינך יודע אילו ניסיונות ואילו קשיים הוא עובר. כל כך קל לשפוט אנשים, כל כך קל לתת לאנשים סטיגמות וציונים, זה כל כך קל, אבל אין לך מושג אפילו לדעת איזו התמודדות הוא מתמודד, ואיזו התמודדות ההורים וכל המשפחה מתמודדים עם זה. הייתי בשבת הגדול בארגון שעוסק בתמיכה למשפחות לילדים שחולים במחלה. אז אמר לי אבא, שלא עלינו ולא על אף אחד, מתמודד עם שני סוגי התמודדויות. יש לו ילד אחד שפרק עול, וילד אחד חולה במחלה, רחמנא ליצלן. אז הוא אמר לי, תראה, כשהבן שלו חלה במחלה, אז השכנים תמכו בו וחיבקו אותו ועזרו ושלחו עוגות ושלחו חלות ותמכו. אבל כשהבן פרק עול, הבן השני פרק עול, הוא אומר לי, פתאום הרגיש כזה מין ריחוק, כזה מין מבטים של זעם, תעזבו את הבניין, תעזבו את השכונה, אנחנו לא רוצים לראות אתכם. והוא אומר, למה? למה? הוא אומר, בדיוק כמו שההורים, כמו שההורים מבינים שאינני השם, כך אמר אותו אבא, במחלה של הבן, כך באותה מידה הוא לא השם בזה שהבן שלו פרה קול. פעם חשבו שההורים הם אשמים, והיום יודעים את הדברים האלה בצורה כל כך ברורה, שהסיבות לנושא הזה של נערים פורקים עול, ברשימת הסיבות, אז בתחתית הרשימה נמצאים ההורים. ולא ניכנס לזה עכשיו, אולי בתוכניות הבאות, על הסיבות. יש קשת רחבה, מאוד מאוד רחבה, של סיבות. איננו יודעים למה. יש כל כך הרבה סיבות, כל כך הרבה נקודות, אבל הורים יכולים לעשות כל שביכולתם, וללכת בדיוק לפי הספר, והילד פרה כל. ואתה רואה ילדים עם 10 ילדים, 9 ילדים הולכים בדרך המלך, וילד אחד פרה כל, ואני אומר לכם בשיחות שיש לי, עם נערים ונערות שמגיעים לסמינרים של ערכים. בסמינרים, גם בסמינרים רווקים, וגם בסמינרים של רווקות, ב5 שנים האחרונות אנחנו מגלים שבין 10% עד 30% מהמשתתפים הם מוגדרים חרדים לשעבר או דתיים לשעבר. למה הם מגיעים לסמינר? נדבר על זה בהזדמנויות שונות. בהזדמנויות אחרות, אולי אם יהיה לנו את האפשרות, נדבר על זה בהרחבה. אבל במציאות הם באים, ובשיחות שהיה לי איתם, שיחות מסדרון ושיחות עומק, הם לא מאשימים את ההורים, ואפילו לא מאשימים גם את הצוות בישיבה, או את הצוות בסמינר, כי נורא כיף להאשים את ההורים, ונורא כיף להאשים את הצוות, זה נורא כיף. הוא אומר לי לא. הוא אומר לי סיבות אחרות. יש כל מיני סיבות שגרמו לבן אדם להגיע למצב הזה. אבל דבר ראשון צריך לזכור ולדעת. גם אם חלילה ההורים טעו, הרי התורה מלמדת אותנו לא לזרוק אבן אחר הנופל. מספיק לו לבן אדם עם התמודדות בתוך הבית. כתוב בחזל שקשה רעה בתוך ביתו של האדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. אז למה לא לתת תמיכה להורים? להורים שמתמודדים עם הקושי הזה? למה לא לתת לו איזה חיזוק מסוים? למה לעבור לצד השני של הרחוב? הוא לא מצורע. הם לא מצורעים. קשה להם. הוא מתמודד עם ניסיונות לא פשוטים. נכון, המראה שלו לא הכי חביב. נכון, הוא יושב על הברזלים או יושבת על הברזלים. נכון, זה לא קל לראות את זה בעיניים. אבל קשה להם. הם מתמודדים עם היצרים ומנסים לפחות. אנחנו לא יודעים כמה הם מנסים. מסופר על אחד מגדולי האדמו"רים, שהוא היה ניגש גם בתקופת הבעל שם טוב, לכאלו שפרקו עול, והיה מחבב אותם ומקרב אותם בצורה יוצאת דופן. שאלו אותו איך הרבה מתקרב לכל השקוצים האלה. אז הוא אמר להם, אני רואה שקשה להם. אני רואה שהם מנסים להילחם וקשה להם, אז אני עוזר להם. אני עוזר להם. זה הכל. הרי נחשוב, האם המבט המתואב הזה, זה יגרום לו לחזור? האם בזה שאנחנו נראה את הפרצוף הזוהם להורים, זה יעזור לו לחזור? הרי מספיק הם מתמודדים קשיים, אז אני קודם כל מדפונה לשכנים, לידידים, לאלה שרואו אותם מחוץ. מה יקרה אם תגיד לו בוקר טוב, אם תגידי לה בוקר טוב, לנער או לנערה או להורים, בצורה אוהבת ומבינה ומנסה להכיל את הקושי. הרי אם אנחנו ניגש לנער או נערה שיושבים על הברזלים ונגיד להם מילה טובה, ללא ספק לאורך זמן זה חולל שינוי מהפכני. אני תמיד מספר את מה שקרה ליד הבית שלי. אני גר בבני ברק גבול רמת גן, בחוב רבי יהודה הנשיא. ומתחת לבית שלי, עיריית בני ברק מקמה שם 2 ספסלים. ספסלים זה מזמין... מזמין נערים ונערות מדי פעם בשעות הלילה מאוחרות, ולא בדיוק לתיקון חצות, אלא יותר לקלקול חצות. ויום אחד היה שם חבר'ה עם אופנועים ובלגנים, שברו דברים, היה שם ונדליזם וצעקות. אז כרגיל, אנשים מתקשרים לשוימרים, ומתקשרים למשמר האזרחי, ומתקשרים למשטרה, ומפנים אותם, ומחוזרים בחזרה, והסיפור חוזר וחוזר שוב, ושום דבר לא הצליחו לטפל בזה. מישהו אמר, אולי נעקור את הספסלים? אבל השכנות אמרו, מה פתאום? אנחנו מבלות פה אחר הצהריים, אנחנו השמות שבלילה יש פה בלגנים. אמרו, לא יודע, נעשה כזה דבר, נעשה כזה דבר. ויום אחד ראיתי דבר שגרם לי ממש להתרגש ולהסתכל מהחלון ולראות, לומר לעצמי, איזה יופי של חוכמה יש לאישה יהודיה. השעה הייתה 12:30 בלילה. קבוצת נערים ונערות עמדו שם ליד הספסל וצעקו וכיללו ועשו, לא היה שם קדושה יתרה. נראה שם אישה, אחת השכנות בבניין מול, יורדת עם מגש, עם רוגע לחמים, עם בקבוק מיץ תפוזים קר, יורדת אליהם, אישה כזאת היא נמוכה, ניגשת אליהם, מחלקת להם רוגלח, ומוזגת להם שתייה. והם, מי לא שמח לקבל רוגלח חמים וכוס שתייה? אני פחדתי להיכנס, לא לעזוב את החלון, אמרתי, לך תדע מה שעשו אותה, שלא יבלעו אותה. והיא יושבת איתם ומדברת איתם. אני רואה אותה, שומע מהחלון את השיח, כי זה ממש מתחת לחלון שלי. אני שומע, היא שואלת אותו, מאיפה אתה, מה אתה עובד, מה את עובדת, מה אתה עושה. מנהלת איתם שיח מאוד מאוד מעניין. עד השעה, אולי 1:30 בלילה, 1:45. ואז, אחרי השיחה, נורא נעימה שהם שיתפו איתה פעולה. היא ביקשה מבקשה אחת. היא אמרה להם, תראו, אני יכולה לבקש מכם בקשה? הם שאלו מה? הוא אומר, תראו, הבת שלי ישנה במרפסת, כאן בבניין מול. אז מישהו קם שם, מי התחיל עם הבת שלך? היא אומרת, אף אחד לא התחיל, תרגיע. הוא לא שומע, יש לו הפרעות קשב, הוא אומר, תקשיבו טוב, מי שמתחיל עם הבת שלה, מתחיל איתי. היא אומרת, אף אחד לא התחיל עם הבת שלי, הכל בסדר, תירגע. אז הוא אומר, אז מה הבעיה? הוא רק רוצה לבקש מכם בקשה אחת, מכיוון שיש קצת רעש בלילה, אם אפשר קצת להרגיע את השטח באזור השעה 12 בלילה. הוא אומר לה, תקשיבי טוב גברת, 11:30 בלילה, האזור סטרילי, סטרילי האזור. היא פירקה את הקבוצה הזאת, היא מצאה לאחד עבודה במקום אחר, אפילו עשתה שם שידוך בין האנשים, היא פירקה את הקבוצה הזאת עם רוגלח ועם מיץ תפוזים, ומדי פעם מגיעים עוד הפעם, והייתה שוב יורדת, מגישה להם אוכל חם, וככה בכמה משפטים ובכמה חיוכים הצליחה לקרב אותם מה שאנשים אחרים לא הצליחו. ושמעתי פעם אחד מהם אמר לי, הוא אומר, אתה יודע למה, איך הצליחה לקרב אותי? הוא אומר לי, היחידה שהסתכלה עליי בעין אנושית. הוא אומר לי, שנים לא ראיתי עין אנושית, הוא הגיע מבית מאוד מאוד מורכב. אני אומר דבר אחד, לא שזה עובד בכל מקום, ושאף אחד לא יחשוב שרוגלח ומיץ תפוזים זה נוסחת הקסם. אבל יש כאן נקודה אנושית. נקודה אנושית שהבינה שהם בעצם מתמודדים. הם מתמודדים. וכדי לעזור לבן אדם לרצות להתקרב, הוא צריך לראות פנים מחייכות. לתת לו קצת סבלנות. זה תהליך. בתהליכים לא עובדים בשיטה אחת של זבנג וגמרנו, כמו שקראתי בספר של הרב דן טיומקין, יש לו ספר נפלא שנקרא, בוסר המלאכים. אז הוא כותב שם רעיון נפלא. הוא אומר, אם יש לאדם בארגז כלים שלו רק פטיש, אין שום כלי אחר, אז כל העולם נראה לו מסמרים. ואז הוא בטוח שאם לא הולך בכוח, ילך יותר כוח. עובדתית, זה לא עובד. זה לא עובד. ולכן, אם אנחנו רוצים לזכור ולדעת איך לגשת, הגישה היא עובד, זה פשוט עובד. אם לא היום, אם לא מחר, אז מוחרתיים. ודאי, אני יודע, זה לא קל. אבל לאורך זמן זה משפיע. כי להמיס קרחונים זה לא עם גרזנים, זה עם חום. אין מה לעשות. החום מדבר לאורך זמן, זה מטפטף פנימה. נכון, צריך כללים, ולכן כל הנהגה והנהגה היא דורשת הכוונה של גדולי ישראל. אבל אני מדבר על המעטפת החיצונית, על הגישה של השכנים, של השכונה, של אנשים, וגם של ההורים כלפי הנער, וגם כלפי ההורים בעיקר. לגשת אליהם, לגשת בגישה המנסה להבין, לדעת שהעולם עמוס בפיתויים. לקראת ביאת המשיח, השטן כתוב בספרים הקדושים, יוציא את כל כלי הנשק שלו. כמות ההתמודדות והנגישות היום, בשנים האחרונות, לפיתויי היצר הרע, היא אדירה. אם פעם אדם שהיה רוצה להתקלקל מתוך המסגרות, לפרוק עול, הוא היה צריך לעבור תהליכים פרקטיים, כל כך קשים. היום זה בתוך הבסמדרש, בתוך הבית כנסת, זה בחפצים כל כך קטנים וכל כך נגישים, כך שבעצם השטן הוציא את כל כלי הנשק שלו, כי הנגישות היא קשה, היא קלה, וההתמודדות היא קשה. ואם רוצים לתת כוח להתמודד, ברור מעל כל ספק שחום משפיע. זה משפיע, אם התורה כותבת לנו, ששוחד יעבר עיני חכמים. אם שוחד מעבר עיני חכמים, אנשים צדיקים וקדושים, בטח שהשוחד יכול להשפיע בצורה החיובית שלו, במאור פנים לכל אחד ואחד. הכוח הזה ישפיע לא ביום, לא ביומיים, לא בחודש וגם לא בחודשיים. יש תהליכים של שנים, אבל זה עובד. בסוף זה עובד. אנחנו רואים את זה. אז גם אם הוא לא יהיה גדול הדור, הוא יהיה יהודי שומר תורה ומצוות, וגם הוא לא ישמור על כל המצוות, הוא לפחות יהיה מנץ', הוא יהיה בן אדם. הוא יהיה בן אדם, בן אדם. ומאחורי המעטפת של כל הקעקועים והתספורות המוזרות והבגדים והג'ינסים הקרועים, יש שם נשמה תאורה פנימה פנימה. היא מכוסה בהמון קליפות. להסיר את הקליפות האלה ואת השכבות האלו, זה דורש מאיתנו הרבה מאוד מאור פנים. ולכן אנחנו אומרים, שימו לב אל הנשמה. לא בכוח, לא בכוח. אנחנו עוד מעט נקרא בספר במדבר את הסיפור של מי מריבה. וכשהקדוש ברוך הוא בא למשה רבינו ואומר לו, דבר אל הסלע, אל תקה אותו. יש שם מסר לדורות. לפעמים אתה פוגש אדם שהוא נראה סלע. אל תקה בסלע, דבר אליו. דבר, 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 דבר. לאט לאט זה משפיע, זה משפיע. ואמרו לי הורים שהנוער המתמודד שלהם, אם זה נער או נערה, גרמו להם להשתנות לעצמם, הזוגיות שלהם השתפרה, היחס שלהם לשאר הילדים השתפר, היחס שלהם לעצמם, לעולם המצוות השתנה לגמרי, כי הוא בעצם גרמו להם לחשוב אחרת, לא לחשוב בראייה ממסדית, אלא לראות את העולם בזווית שונה לגמרי, כמו שסיפר לי יהודי חסיד חבד, שהוא בזמנו פעם בא לרבי מלובביץ', והיו לו שלושה ילדים, אז שני ילדים הלכו בדרך התורה, וילד אחד פרק עול, אז בא לרבי מלובביץ', הוא שאל אותו, רבי, תאמר לי, למה זה? שניים הצלחתי ואחד לא הצלחתי. אז הוא שואל אותו, איך הנחת אותם? אומר לו, אותו דבר. אומר לו, אז קיבלת תשובה. אומר לו, מה ברור שאותו דבר? זה לא אותו דבר. זה ילדים, זה לא פס ייצור. אחד צריך יד קשה, אחד צריך יד רכה, אחד צריך שיטה כזאת, אחד שיטה כזאת. הרעיון הוא דבר, לדעת דבר אחד. איך בעצם לגשת לנשמה שלו? איך יודעים את זה? איך לומדים את זה? לפעמים דרך הכישלונות. ילד שהוא מגיע לאוויר העולם, הוא לא מגיע עם נייר שעליו כתוב, גש אליי בצורה הזאת. אלא ילד מגיע לאוויר העולם, כולם נראים אותו דבר, כולם נראים אותו דבר. אבל במהלך החיים אנחנו רואים, הוא צריך את השפה הזאת, הוא צריך את השפה הזאת. כל ילד וילד יש לו את ה-DNA המיוחד שלו. לכל ילד וילד יש את השפה המיוחדת שמדברת אליו. אין שפה אחת, יש בעצם קשת רחבה של שפות, ובדרך כלל אנחנו למדים דרך הכישלונות. אין הורים שלא נכשלים מחינוך, כולנו נכשלים, אבל הנקודה הזו, שאם בן אדם יודע, גם חלילה נראה שנכשלנו, למרות שלא תמיד זה כישלון בחינוך, הרבה פעמים ההורים עשו את כל מה שהם צריכים לעשות, והילד בחר אחרת. אבל גם אם נגיד שחלילה נכשלנו, אפשר גם לתקן כישלונות. העולם הזה נקרא עולם התיקון, ואפשר לתקן, ואפשר לבקש סליחה, אפשר לשפר, ואפשר לייעל. יש מה לעשות, יש מה לעשות. נכון, זה לא קל, אבל אני אומר דבר אחד. אנחנו בעזרת השם מדבר על עוד כמה וכמה כלים, אבל יש את הנקודה הראשונה, שפה אני מדבר אל הסביבה. אחים ואחיות, הורים, שכנים, דודים ודודות, וסבים וסבתות. אם ילד או ילדה לא הולכים בתלם, הם לא תמיד אשמים. רוב גדולי ישראל קובעים שהם אנוסים ממש, אנוסים, פשוט אנוסים, והם לא אשמים במצב שלהם, ולפעמים ההורים קשה להם בגלל שהם הורים. אז הסבא והסבתא, אתם תיתנו להם חיבוק חם. אתם תיתנו להם חיבוק חם, אפילו שזה קשה. הבני המשפחה, לפעמים אפילו בסתר, אני יודע, ששומרים איתם על קשר, ולאט לאט זה מחבר אותם. כי אין תחליף למשפחה, אין תחליף להורים, אין תחליף לזה. ולפעמים ההורים מסוגלים לחזור בחזרה לילד עם הסביבה מסביב, הדודים, הדודות, הגיסים, הגיסות, השכנים והשכנות נותנים את התמיכה. לכן, שימו לב אל הנשמה. אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר. ספירת העומר זה בגימטריה לב טוב. לב 32, טוב 17, ביחד זה 49. לב זה גימטריה כבוד. אז הלב עבדנו עד לג בעומר. מי לג בעומר זה על טוב. לב טוב. בלב טוב. אני אומר לכם, עד לא ראיתי נער או נערה עזבו את דרך התורה, שהידרדרו בגלל שחייכו אליהם, בגלל שאמרו להם בוקר טוב, או לילה טוב, או מילה טובה. אבל ראיתי, גם ראיתי, לא מעט כאלו, שחזרו בחזרה בגלל חיוך, בגלל מילה טובה. יש לזה כוח אדיר, לפעמים יותר מכל הפילוסופיות, וכל מיני שיטות מגוונות למיניהם. אין, זה מדבר ישר לנשמה של הילד. שימו לב לנשמה. לכן אנחנו מקווים בעזרת השם שנוכל לעשות את זה לא רק עם הנוער המתמודד, עם כל הילדים שלנו, כולנו, הילדים שולחים בתלם ונראים הכל בסדר, גם הם זקוקים לזה, גם הם צריכים את הגישה החמה והבאית, הפחות את הגישה הקשוחה, כי בסופו של דבר זה מה שגורם להם לרצות לחזור בחזרה. אז אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא, נעלה גם עם מאזינים, עם שאלות, ננסה לראות את כמה שאפשר במסגרת הזמן, ונקווה שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו נחת מהילדים, הילדים ילכו בדרך התורה וימשיכו בדרך המסורה מאבינו יעקב אבינו. שלכולנו בשורות טובות ושבוע טוב. בהצלחה רבה.
ההופעה הבאה, עונה שנייה, יוצאת לדרך. והפעם שתיים משתתפות באפייה. תחרות ההופעה הבאה מחפשת אתכן, שמתרגשות מאפייה ורוצות להשתתף ולזכות בפרסים. להרשמה לעונה השנייה, התקשרו ל-039-039-039 והשאירו את פרטיכן בתיבת התוכנית מספר 16, או באמצעות המייל. הופעה strudel93fm.co.il. ההופעה הבאה בשיתוף ובחסות מחלבת טרה. טרה, להכניס טוב הביתה. ימי חמישי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
ושוב אני כאן אתכם, יואב דיביון, באולפנים המיוחדים שבנינו במחסני חשמל בירושלים, ברחוב קצין ישרים, במתחם רמי לוי. וברוך השם ותודה לכם שאתם מגיעים, ותודה למחסני חשמל, תורכים את הימים האלה, כי בימים האלה יש פה מבצעים מטורפים. היום זה היה לקרות חגיגת מכינת ל"ג בעומר הגדולה, מבצעים מטורפים, ועדיין עדיין ממשיך עד השעה 10, פתוח כאן לשירותיהם, מבחניה בשפע, בחינם, בשירות מצוין ומחירים מצוינים. אתן לכם כמה דוגמאות לסיום, למתן מוד בלנדר גולדליין, 109 שקלים, מחבת חשמלי, כזו, לא, זה איזה חצי בוצה, מקום לשקשוק הטובה ככה, תזמינו אותי, תחיכו, 109 שקלים, קטלן יחושים גדול, 149 שקלים, קטלן יחושים ענק, 179 שקלים, יש פה היום מבצע מיוחד של גולן תקשורת, זה היום האחרון ממש במבצע מיוחד, בואו תעבור את כל המשפוחה, ללא הגבלה, 29 שקלים ו-90 אגורות, זיל עזול, יש בדיחי כלים, החל מ-770 שקל, יש פה מיקרוגלים, החל מ-169 שקלים, מסחטות מין, תנורים, החל מ-770, מרטפונים, החל מ-380, בקיצור מאזינים, תעשו עכשיו לסניף מחסני חשמל ירושלים, קפה נתרים מתחם רמי לוי, תבינו בבית מה קורה, מה קרה כאן, ועדיין מה ממשיך לקרות את השעה 10, רק לגבור מהגדולה, ושוב תודה לכם, ושוב תודה למחסני חשמל, אבל אני בטוח, מחסני חשמל, כמו שאנחנו מכירים, בעזרת השם, ושוב וניפגש גם פה, גם בסניפים אחרים, נמצאים מיוחדים לכרות, מאזיני כל חי, עד כאן להתראות.
סובלים מהרטבת לילה? תלפנו אלינו לייעוץ חינם. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ. חייגו עכשיו 02-538-3788, 02-538-3788.
יש אנשים שנוסעים לראות את הבית הלבן מבחוץ. יש גם אנשים שנוסעים לראות את בית הפרלמנט הבריטי מבחוץ. אבל אתם יכולים להיות האנשים שיסעו לשם כדי להשפיע מבפנים. קורס הצוערים של משרד החוץ בפתח, ואתם מוזמנים להגיש מועמדות. אולי תהיו הדיפלומטים הבאים של מדינת ישראל. להגשת מועמדות, היכנסו לאתר משרד החוץ. בואו לחוות, להגשים, להשפיע.
גינת אגוז, כפר סבא. לאירועים במחירי השקה, חייגו עכשיו. 09-76-77-991. גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים.
ללמוד משנה? מהיום זה קל. משנה מאירה, תוכנית לימוד יומית להשלמת 6 סדרי משנה. 2 משניות יומיות בפירוש בהיר ונוח להבנה, באותיות מאירות עיניים, בחוברת חודשית עד הבית. לקבלת חוברת ראשונה בחינם וללא התחייבות, התקשרו כוכבית 3764. משנה מאירה, כוכבית 3764.
בלעדי באינטרנט רימון, טכנולוגיית ריל טיים פיקסל. מערכת ההגנה המהירה בעולם, הסורקת יותר מ-30 מיליון סרטונים ביום. לקוחות רימון נהנים מגלישה מהירה ובראש שקט. מצטרפים עכשיו ומקבלים חודש מתנה.
בית שלנו בושים חכם, אינטרנט רימון.
1-800-222-234.
כפוף לתקנון.
סובלים מאסטמה? קחו רגע אוויר. כאן פרופסור אהרון קסל, יושב ראש האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית. אם אתם חולי אסטמה, חשוב שתדעו שייתכן שאתם סובלים מאסטמה אלרגית. לרגל יום המודעות הבינלאומי למחלת האסטמה, אני קורא לכם לגשת לבדיקה אצל רופא מומחה באלרגיה וריאות, כי אסטמה אלרגית אין להזניח.
שירות לציבור, מוגש מטעם חברת נוברטיס ישראל. הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
תנובה, במבצע הזכייה של הבית, בהגרלה השבועית העשירית, מטבח, זכה יהושע קוף מבני ברק.
תנובה, הבחירה של...
של הבית.
ההגרלה הגדולה מתקרבת, כפוף לתקנון המבצע. למהדרין יש תנובה.
מי מרב, אני יועצת ומנחת הורים. במסגרת עבודתי ביד עזרה ושולמית, אני מטפלת באלמנות ומסייעת להורים המתמודדים עם המחלה הסופנית של אחד מבני הבית. הצער עצום וההתמודדות היא קשה, אך יש לציין שמה שמחזיק אותי מול ההתמודדות הקשה של ההורים, שאני רואה אצלם את ההקלה בסבל.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
מתרתח מהקומקום? תפסיק לסחוב בקבוקים ועבור לנועם אחד. נועם אחד, המיני בר המהיר בעולם עם המיכל המשפחתי, שנותן לכם גם בשבת מים קרים וחמים ברגע אחד. מאושר לשימוש בשבת בחשרות בדץ מאדרין הרב רובין. ועכשיו, מבצע מיוחד לזמן מוגבל. קנו מיני בר נועם אחד וקבלו מתקן כוסות יוקרתי מתנה. המלאי מוגבל, כפוף לתקנון. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
שבועות של חיסכון בשוק מהדרין. פילה סלמון קפוא בלדי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שוקו טרה, 2 ליטרים ב-9.90 שקלים ליחידה. בורקס גבינה, 800 גרם מעדנות ב-9.90 שקלים ליחידה. ועוד עשרות מבצעים עכשיו בשוק מהדרין. חג שבועות שמח לכל בית ישראל משוק מהדרין. השוק של כולם. כפוף לתקנון.
טורנדו שלום. אני רוצה בבקשה לתאם טכנאי למזגן שלי.
תאמתי לך למחר.
מחר?
פעם טורנדו הגזימו.
טכנאי בתוך יום? הוא זמן להתכונן.
בטורנדו תוכלו ליהנות מביקור טכנאי בתוך יום מהרגע שהתקשרתם. זה שירות טורנדו. המבחן של המדינה בדק ומצא. טורנדו, מקום ראשון בשירות. על פי סקר דעת קהל מבין המתחרים שנבדקו. טורנדו, מזגן איכותי לחיים.
את החיים אנוכי מבקש, הגידה נע לי, הגידה נע לי, איפה הם רואים? את החיים אנוכי מבקש, הגידה נע לי, הגידה נע לי, איפה הם רואים? את החיים אנוכי מבקש, את החיים אנוכי מבקש, את החיים אנוכי מבקש, הגידה נע לי, איפה 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 הם רואים? אתה אחי, תמיד אוהב אותך אחי, זה חרוט בעומק של ליבי, אתה יודע אחים אנחנו, אף שלא הלכנו או חיפשנו את אותם השבילים, ואף שיש בי כבר מילים שאתה אינך מבין, כאותם זרמים בים שסחפונו לכיוונים שונים, עבדו לי עקבותיך, קולי עשה, אולי תשמע.
את החיים אנוכי מבקש, אגיד הנערי, אגיד הנערי, איפה הם
אנוכי מבקש, את החיים אנוכי מבקש, את החיים אנוכי מבקש, הגידה נע לי, איפה 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 הם רואים? אתה אחי, זוכר איך אתה ואני, אותו הדשא והחול, שיחקנו וגדלנו, ביום בתרמילנו אין אותם ספרים על ספטותינו, לא אותם הפזמונים, אך בסוף היום לאותו מרום נישא עינינו, כשקשים הרגעים לאותם שמיים נרים קולנו, שינית את מראיך, השמיע את קולך, אותך אשמע.